אנחנו בבבא מציעא, הדף שלנו זה סמך וב, נתחיל בסמכי עמוד ב. ואנחנו ראינו את שיטת רבי יהודה שצד אחד בריבית מותר. שיש אפשרות שזה יהיה ריבית, יש אפשרות שזה לא יהיה... אנחנו בסוף סמכי עמוד ב. אם יש אפשרות שזה יהיה ריבית, יש אפשרות שזה לא יהיה ריבית, אז רבי יהודה אמר שזה מותר. אומרת הברייתא, משכן לו בית, משכן לו שדה, אמר לו, לשתרצה למוחם, לא תמכרם אלא לי ודמים הללו. אני לוקח ממך הלוואה, אתה לוקח ממני משכון. אז אתה לוקח ממני את הבית. הבית שלי שווה $1,000,000. לקחתי ממך הלוואה, $500,000. אז אנחנו אומרים, אז אתה אומר לי, תשמע, אני לקחתי, אני אומר לך, תן לי את ההלוואה, $500,000. ואם אתה אומר לי, אם אתה בא למכור את זה, תמכור לי את זה, אני אשלם לך עוד $250,000. מה זאת אומרת? זה שווה עוד $500,000. אבל זה בעצם ההסכם. אתה לקחת משכון, ואתה אומר לי, אם תרצה למכור את זה, תמכור לי, ובמחיר יותר נמוך. אז על זה אומרת הברייתא, אסור. בשוב יהן, אבל אם אנחנו קובעים שאתה תקנה את המשכון בערך האמיתי, מותר. אומרת הגמרא, מה נתנה בדמים הללו אסור? אמר רב הונא, ברייתא רב יהושע, זה לא כרבי יהודה, זה לא שיטת רבי יהודה. די רבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר, אנחנו בנקודתיים הבאים. לפי רבי יהודה זה לא ברור שזה יצא כריבית. נכון, בגלל ההלוואה סיכמנו שניתן לך מחיר יותר נמוך אם תרצה לקנות ממני את הבית. אבל מי אמר שלא תשלם את ההלוואה? זה צד אחד בריבית, יכול להיות שזה יהיה ריבית, יכול להיות. לא, לפי רבי יהודה זה מותר, הברייתא שאוסרת היא נגד רבי יהודה. מכר לו בית, אנחנו בברייתא הבאה. במכר לו בית, מכר לו שדה ואמר לו, לכשיהיו לי מעות, החזירם לי אסור. זה... כן? לכשיהיו לך מעות, החזירם לך. אם הוא הציע את זה, מותר. כן? אם הקונה בעצמו הציע את זה, זה מותר. אומרת הגמרא, מנתנה, אמר ביהודה ברי דרב ישוע, דלוק רב יהודה. די רב יהודה אמר צד אחד בריבית, מותר. זה לא בהכרח שזה יצא ריבית. כן? אם אני מוכר לך את השדה, ואני מתנה... כשיהיה לי מאות אתה תחזיר לי, אז בעצם למה אתה נהנה מהבית שלי בינתיים? אתה נהנה, זה ריבית, אז יוצא שזה הלוואה. אבל מי אמר שיהיה לי כסף להחזיר לך? זה צד אחד בריבית, או שיהיה לי כסף להחזיר או לא. אתם איתי, אתם מבינים את המקרה? אוקיי, אז זה מה שאנחנו רואים, זה לא רבי יהודה. עכשיו, שואלת הגמרא, מה ישנה רישא או מה ישנה סיפא? למה בהתחלה אנחנו אומרים, אם אני מתנה כשאני לוקח את הכסף זה אסור, ואם אתה מציע זה מותר? אמר רבא, סיפא דאמר לי מדעתי, אם אני ארצה אז אני אעשה את זה, אז בסדר, אם אתה רוצה להציע, אין בעיה, זה לא ריבית. אומרת הגמרא, ההוא גברא, סיפור, היה אדם, דזבי נערה לחברי, הוא מכר אדמה שלא באחריות. הוא כותב, תשמע, אם אחר כך יתברר שהיה על זה שיבוד, אם יבואו ויקחו את זה ממך, אני לא אחראי. אני מוכר לך את זה באשר הוא שם, לך יש בעיות אחר כך עם החוק, בטאבו, כל זה לא ענייני. הוא כותב את זה בשטר. חזי דה וקעציב, הוא רואה שהבן אדם מצטער, לא כל כך שמח לחתום על החוזר הזה שכתוב שהוא לא לוקח אחריות. אמר לי, מה יציבה? אתה אומר לו, מה אתה דואג? איתר פילה מנח, אם יקחו ממך את השדה, מגבין עליך, אני אשלם לך שופרה, שיבך, פירי, אני אשלם לך את הכל, אני אשלם לך שופרה מהעידית, את הכסף הכי טוב שיש, אני אשלם לך את השבח, מה שאתה שיבחת את השדה, אני אשלם לך את הפירות של השדה, אל תדאג, כמו שהמוכרים תמיד אומרים לך בשוק, אל תדאג, אחריות. נכון? מה עליי? אתה כתבת בשטר שאתה לא לוקח אחריות. אתה אומר לי... כן. אמר המאמר, פתומי מילי ביאלמאו. פה יש לנו מושג שיהיה איתנו עכשיו בשורות הבאות, בחצי עמוד הבא. פתומי מילי. הוא מפתם אותו. אתה סתם רוצה למכור לו משהו, למלות את הלב שלו, שהוא ירגיש טוב עם המחיר. תומי מילי באלמאו, הוא לא לקח אחריות. כתוב בשטר שאני לא אחראי, אני אומר לך מילים יפות, אין פה אחריות. אם אחר כך יטרפו ממנו, הוא לא צריך לשלם כלום. זה תומי מילי באלמאו. אמר לרבה שילה המיבר, תנא מאי, כיוון דלוקח בעילה תנויי, והכה מוכר כמתני, אמרת תומי מילי באלמאו. האם ההיגיון פה... ושבעצם אתה קונה, היית צריך להתנות את זה מלכתחילה שהמוכר לוקח אחריות. ופה שהמוכר סתם אומר, תשמע, אין בעיה, אני לוקח אחריות, מה, המוכר טיפש? למה שהבן אדם מחייב את עצמו? כנראה שהוא סתם אומר את זה. אז היסוד פה אומר רב אשי, אם המוכר מחייב את עצמו במשהו, אנחנו אומרים, הוא לא רציני. אין שום היגיון שהוא יחייב את עצמו. אלא אם זה בעצם הסיבה שאנחנו אומרים הוא לא רציני, מנית דקטני, לכשיהיו לך מאות, תחזיר לך מותר, מה שראינו בברייתא, שאם הוא אומר לו, כשיהיה לך כסף, זה מותר, דמוכר ודבאי להתנויי, מוכר לו עדני ולוקח כמתני. ואמרינן מיישנה רישו, מיישנה סייפה, ואמרה וסייפה דאמר למידעתי, תיימא דאמר למידעתי, הלא אמר למידעתי, לא אמרינן פתומי מילי בעלמאו, אנחנו רואים שזה מותר, למה? כי הוא אומר, איך שזה תלוי ברצון שלו. עכשיו, מה אם הוא לא אומר את זה, אם הוא ממש מחייב אותו? אז לא כתוב פה שזה פתומי מילי. זה לא פתומי מילי, בגלל זה יש לי בעיה של ריבית. כי אני אומר, מה, אתה מתחייב? אתה מתחייב להחזיר לו כשיהיה לו כסף, ייבצר שזה ריבית. ככה הסברנו. כי אני נותן לך את השדה. אני מתחייב, אם אני מתחייב שכשיהיה לך כסף אני אחזיר לך, אז בעצם למה אני נהנה מהשדה בינתיים? כי נתת לך הלוואה. וזה אמרנו אסור, זה רק מותר, כי אני אומר מדעתי. למה? אם ההגדרה היא שכשאני מחייב את עצמי זה פתומי מילי, אז זה לא ריבית, כי אני לא התחייבתי, זה פתומי מילי. אנחנו הרגע אמרנו שכשהמוכר מחייב את עצמו, הוא סתם לוקח הפרזה, אני אתחייב, זה פתומי מילי, הוא לא באמת מחויב. אם הוא לא באמת מחויב, אז אין בזה ריבית. אנחנו אמרנו במקרה בעמוד הקודם, שכשהוא מתחייב, אם אתה יהיה לך כסף אני אחזיר לך, אז זה ריבית. כי אז הוא מתחייב, אז זה בעצם הלוואה. הרב רום, יש לך הערה?
לא, אני רק רציתי להגיד לך, יש שקרה
כולך. טוב. נדבר בעזרת שם. שקר. אז זו השאלה. אם ההגדרה היא שמתי שהמוכר נותן הצעה של התחייבות שהוא מחייב את עצמו, אנחנו מגדירים את זה כפתום מילי, אז למה שם אנחנו רואים שהחיוב חל וממילא זה גורם זה להיות ריבי? אומרת הגמרא, אמר לי נעשה כמאן דאמר לי מדייתי יתמר. זה שרב אמר שההבדל בין הרישא להסייבה זה האם זה תלוי בדעתו, מה שרב התכוון לומר זה שמאחר ואין תנאי והלוקח הוא יוזם ואומר, תשמע, אני רוצה כשאני אוכל אני אחזיר לך, אז אנחנו מגדירים את זה כדבר שהוא לא מחייב, בגלל זה זה מדייתי. זה לא שכשהמוכר אומר את זה, זה תלוי בדעתו וזה לא פתומי מילי, תלוי איך הוא חייב את עצמו. זה לא העניין. בעצם המקרה של הרישא והמקרה של הסייפה, הבן אדם שמוכר בא ואומר, תשמע, כשאני רוצה, אני רוצה לקנות חזרה. אם יהיה לי כסף, אני קונה חזרה. החילוק בין הרישא והסייפה זה, האם אני השארתי את זה כדבר שתלוי בדעתך, בבקשה תאשר לי, תהיה בן אדם נחמד, אז זה לא ריבית. ואם אני מחייב את זה, אז זה כן ריבית. אבל זה לא החילוק איך שאנחנו הבנו שאם אני המוכר אומר, תשמע, כשאני רוצה אני קונה את חזרה, אז זה ריבית, כי התניתי את זה. אם אתה לוקח מציע את זה, זה תלוי בדעתך, אז זה לא ריבית. זה לא, אתה צודק. אם אתה הקונה מציע את זה, אז זה באמת פתומי מילי, כמו שהבנו. החילוק הוא, אני המוכר, מה ההגדרה שלי של התנאי? אם זה תלוי בדעתך, אז זה לא ריבית, תלוי בדעתך, תרצה תמכור, לא תרצה, לא תמכור. אם אני אומר את זה כתנאי במחר, אז זה ריבית, אבל באמת, הנה חינמי, אם אתה תציע לחייב את עצמך סתם, זה פתומי מילי כמו שהבנו. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שכשבן אדם מחייב את עצמו במשהו שהוא לא צריך לחייב את עצמו, זה פתומי מילי. ההוא שכיב מרע. היה אדם שהוא היה חולה מאוד, שכב על ערש דווי. זה כתב לגיטה לדביטו. הוא כותב גט לאשתו, יש לו אח ברוסיה, אם הוא ימות, אין לו ילדים, הוא לא רוצה שהיא תהיה תקועה עד שהאח יבוא ויקיים ייבום או חליצה, הוא רוצה לשחרר אותה, שהיא תתחתן, שתקים בית נאמן בישראל. מה הוא צריך לתקוע אותה? מסכנה, אין לה ילדים, היא תחכה עד שאח בא מרוסיה, ייבום, חליצה, מי יודע אם אי פעם יבוא. אז הוא שוכב שם על הערס דווי, הוא כותב לה גט. אינגיד ויתנח, הבן אדם התחיל להצטער, להקות את עצמו, נאנח, מה קורה? אני אוהב אותך, לא רוצה לגרש אותך. אז היא רואה שהוא מאסס, הוא לא רוצה לתת לה את הגט. אמרה לי, ימי קמיד נח. היא אמרה לו, מה אתה דואג? היא קיימת. אם אתה תברי, אם אתה תחזיק מעמד, תדע חנה, אני שלך. עכשיו השאלה היא אם היא באמת חייבה את עצמה. אמר רזבית, אז רזבית פסק, פתום עם מילי באלמור, היא לא מחויבת לו. היא אמרה לו משהו, היא רצתה סתם לשכנע אותו שייתן את הגט. זה גם פתום עם מילי. אז ממילא זה לא תנאי, אם הוא מבריא והוא רוצה להתחתן איתה, היא יכולה לומר לו, גוד ביי צ'רלי, אני מתחתנת עם מישהו אחר. אמרתי, אני לא מחויבת, זה לא תנאי אמיתי בגט. פתום עם מילי. אמר לרב חמידיבתי לרבינה, מה אני צריך את הסברה של פתומי מילי, ואילב פתומי מילי, מה אכפת לי? בדידה קיימה למשתה תנאה בגיטה, מה? זה תלוי, בא לשים תנאים בגט, הרי הוא נותן את הגט, בדידה קיימה למשתה תנאה, הוא זה שקובע אם יש תנאי בגט או לא. אז מה אני אומר, אם היא מציעה לו זה פתומי מילי, היא לא זו שקובעת, היא לא זו שיכולה לשים תנאים בגט. אומרת הגמרא, מהו דתימה, הוא גופי ידי תדידה כגמיר. הייתי חושב, אולי הוא תולה בדעתה לעשות את הדלי כמו שהיא אמרה. ויהיו גיטה, אז הוא נותן את הגט על דעת זה. כמה שמלן שגם הוא יודע שהיא רק אמרה לו פתומי מילי. אנחנו נהנים להאמין, אבל בתוך תוכנו אנחנו יודעים שזה פתומי מילי. זה הבטחה, נו. אוקיי. כן, עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה מאוד נוגעת להלכה. סוגיה שיש בה איזה ארבע שיטות בראשונים איך להבין את הסוגיה. אנחנו ניקח שיטה אחת בתוספות שתעזור לנו להבין את הסוגיה. זה הסוגיה של הסמכתה. אז זו הסוגיה של הסמכתה. מה זה הסמכתה? הסמכתה זה מציאות שבן אדם מתחייב במשהו שאין היגיון שהוא יתחייב לזה. בן אדם עושה הסכמה שאנחנו אומרים זה בלתי הגיוני. פתומי מילי זה אין סיבה שאני אעשה את זה, זה לא בלתי הגיוני, אבל למה שאני אחייב את עצמי? הסמכתה זה מציאות שאני עושה את הפעולות לחייב את עצמי, אבל ההיגיון אומר שאין שום סברה שאני באמת מתכוון לחייב את עצמי. זו הגדרה אחת בתוספות, יש פה כמה הגדרות. זה מה שיש כמה הגדרות בראשונים, מה זה הסמכתה הזו. ואנחנו נראה מחלוקת, האם במצב שעשינו קניין של הסמכתה, האם זה קניה או לא קניה? קניין כזה חל או לא חל, שזה בלתי הגיוני, הגיון אומר שהוא לא התכוון. הלוואו על שדהו. אנחנו אמרנו במשנה, בן אדם נתן הלוואה על השדה, והוא לקח הלוואה, הוא אמר, השדה שלי ערב על ההלוואה, אם אני לא נותן לך את 3 שנים, אז השדה שלי. זה התנאי כשאני נותן לך את ההלוואה. השדה, יש לך שדה שווה $1,000,000, אתה לא רוצה הלוואה של $250,000, לא שילמת לי עד 3 שנים, השדה שלי. עכשיו, אומרת הגמרא, אמר רב הונא, בשעת מתן מעות, קנה הכל. רב הונא סובר, אנחנו נלמד בפשט פשוט, אסמכתא קניא. זה שאתה משבד שדה שווה מיליון על הלוואה של 250,000, אז מה? אם בזמן מתן מעות עשית את זה, אז זה קנה הכל. אז באמת, כל השדה שלו, זה התנאי, אתה יכול לשבד את עצמך לקניין בלתי הגיוני. זה ביכולת של האדם, זה הסמכתא קניא. לאחר מתן מעות לא קנה. אבל אם אחרי הקניין, אחרי שנתנו את ההלוואה, אז אני אומר כזה דבר, אז באמת התנאי לא משבד את כל הקרקע, לא קנה, אלא כנגד מעותיו. הכמות שאני לקחתי הלוואה, $250,000, רבע מהשדה משובד ל$250,000. למרות שאני אמרתי כל השדה, זה לא קנה. כי זה לא היה בזמן הקניין. רק שנייה, סליחה. אומרת הגמרא, ורב נחמן אמר, אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל. גם אחרי הקניין גם כן קנה הכל. אז יש לנו שני קצוות. רב הונא אומר אסמך תקניה דווקא בשעת הקניין, רב נחמן אומר אסמך תקניה אפילו אחרי הקניין, אתה רוצה לשבת אתה יכול לשבת. עכשיו רב נחמן היה פוסק גדול, אבל רב נחמן עובדה גבי ריש גלותה כשמתי, היה לו איזשהו מקרה כזה שריש גלותה לקח ממנו הלוואה, הוא אמר לריש גלותה תשמע, אתה זוכר את הלוואה שאתה חייב לי, אם תוך שלוש שנים אתה לא משלם לי כל השדה הזו שלי. הריש גלותה הסכים, ואז הוא בא ולקח את כל השדה. הם באו לפני רב יהודה לפסוק, קרי רב יהודה לשטרי. רב יהודה קרא את השטר, לא קיבל את הפסיקה של רב נחמן. רב נחמן הלך לקח את כל השדה, רב יהודה פסק נגדו. אמר לריש גלותה, אז ריש גלותה לגלג כאילו, הוא אומר לו, רב יהודה קרא לשטרך, אתה רואה? רב יהודה קרא את השטר שלך. אמר לי, דרדקה קרי, גברה רבה קרי. מה, זה בן אדם קטן? זה בן אדם גדול שקרא את זה. מה אתה עושה צחוק? חזה בי, תמה וקרי. כנראה שהוא ראה היגיון ובגלל זה הוא קרא את זה, בסדר? איקה דאמרי, אמר לי...
רב נחמן הוא תלמיד של רב יהודה?
או, יש...
הוא דור שלישי לאמוראים?
אני לא יודע מבחינת זה...
רב יהודה הוא דור שני. הרב יהודה תמיד מביא מרב ומשמואל.
יפה. איקה דאמרי, אמר לי, דאו דקה קרי. יש אומרים שהוא אמר לו, מה הוא ילד שהוא קרא את זה? דקולי אלמה לגבי דידי, בדינה דאו דקנינו, כי כולם לידי, אני אומר לך, אני יודע יותר טוב. לי יש מסורת הכי טובה בעניין ממונות. הוא קרא בסדר, ככה הוא פסק, אבל תדע שאני צדקתי. הדר אמר רב נחמן, ואז רב נחמן חזר בו. אפילו בשעת מתן מעות לא קנה ולא כלום. הוא הלך מהקצה, שאפילו אחרי הקניין אפשר לשבת את כל הקרקע, לקצה השני, שאפילו בזמן הקניין אי אפשר לשבת כזה סכום. ואנחנו נראה, הייתי ורבה לרב נחמן, רבה הקשה עליו. מי אתה נותן לי מכאן ועד שלוש שנים? הרי שלי, הרי היא שלו. במשנה כתוב שבשעת... אז מה תאמר? על איזה מקרה המשנה מדברת? אם אתה אומר לי שהוא אף פעם לא יכול לשבד את כל הקרקע להלוואה, אז על מה המשנה דיברה? כשהמשנה אמרה שהוא יכול. אמר לי, אני אומר אסמכתא קניא, ומניוני אמר אסמכתא לא קניא. הוא אמר, בזה זה תלוי. כשאני פעם באמת הייתי אומר שאסמכתא קניא, בגלל זה פעם הייתי אומר כמוך. מניומי לימד אותי שאסמכתא לא קניא, ולמניומי כאשר מתניתי, אז הגמרא אומרת, רגע, אז מה מניומי עושה עם המשנה? אסמכתא לא קניא, אתה אף פעם לא יכול לשבת שדה שלמה לסכום קטן, אז מה המשנה מתכוונת? איבאית אמא מנין רבי יוסי דאמר אסמכתא קניא. תירוץ ראשון, זה באמת מחלוקת תנאים. המשנה תהיה שיטת רבי יוסי שאסמכתא קניא, ומניומי הולך כמו התנאים שסוברים שאסמכתא לא קניא. איבאית אמא דאמר לקני מעכשיו, שבעצם הקניין היה ככה. אני יכול למכור את הקרקע שלי באיזה מחיר שאני רוצה, נכון? זה לא דין אסמכתא. אסמכתא זה איזשהו הסכם בעתיד. ברגע זה, אם אני רוצה למכור לך קרקע של מיליון ברבע מיליון, מותר לי. אז בעצם המשנה מדברת על מקרה שהוא אמר לו, שמע, אתה רוצה הלוואה של רבע מיליון? אין בעיה, תמכור לי את השדה ששווה מיליון, ברבע מיליון, תחזיר לי את הרבע מיליון, אני אחזיר לך את השדה. אבל בעצם השדה היא כבר שלו עכשיו. אמר לי, קני מעכשיו, שהמשנה בעצם אסמכתא לא קניא. אם נתלה את זה בעתיד, זה לא יחול. מה, איזה בן אדם עושה הסכם על העתיד לתת מיליון בשדה שווה מיליון תמורת הלוואה של רבע מיליון? אלא מה? התנאי היה, תמכור לי עכשיו את השדה ברבע מיליון, אם תוך שלוש שנים תחזיר את הכסף, אני אחזיר לך את השדה. זה בן אדם יכול להכיל, כי זה לא קשור להסמכת, אני מוכר לך את השדה במחיר מוזר. מובן עד פה? יפה, תדעו, העמוד הזה היה קשה, עשינו עמוד קשה בקלות. אמר למר ינוקה ומר קשישה בני דרב חיסטה לרב אשי. לרב חיסטה הכהן, רב חיסטה היה כהן, היו לו שני בנים, מר ינוקה הצעיר ומר קשישה המבוגר, והם אמרו לרב אשי, והם יצטטו ציטוט, בהתחלה נבין את זה בכיוון אחד, אז נתקן ונאמר לא צריך להבין את זה בכיוון הפוך. יפה, נכון. הכי אמרי נערדי. כך אמרו נערדי משמד רב נחמן. היי אסמכת בזמני קניה, ולא זמני לא קניה. בסדר? אז עכשיו יש לנו ציטוט שלישי בשם רב נחמן. היה לנו את רב נחמן בהתחלה שאמר שאסמכת קניה אפילו לאחר הקניין. היה לנו את רב נחמן שחזר בו ואמר אסמכת לא קניה אפילו בזמן הקניין. עכשיו יש לנו ציטוט אמצעי של רב נחמן שתלוי, בזמן הקניין זה קונה, לא בזמן הקניין זה לא קנה. אמר לי, כל מידי בזימני קנה ולא זימני לא קנה. עכשיו, הגמרא מבינה שבזימני הכוונה היא שלא בזמן הקניין כמו שאני אמרתי, סליחה, אלא כשהגיע הזמן לשלם את הכסף. אתה צריך לשלם לי את הרבע מיליון דולר, אתה לא משלם לי, אז השדה תהיה שלי. באותו זמן קני, בזמן אחר זה לא קני. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? כל קניין זה ככה, קבענו זמן, בזמן זה חל, לא בזמן זה לא חל. זה לא יכול להיות פשט במה שהם לימדו, זה כל דבר ככה. דין מהכי כאמריתו, אולי הכוונה, מה שאתם יודעים מן ההודעה, זה לא בדיוק איך שאתם אמרתם, אלא אחרת. אשכחי בגוזים נה ואמר לי, קני קני. אם תוך כדי זמן ההלוואה, אני בא אליו ואומר לו, תשמע, עוד שנה אתה חייב לי רבע מיליון דולר. הוא אומר לי, יודע מה תעזוב, קח את השדה הזאת. השדה שווה מיליון, הוא נותן לי את זה, אז אני קונה. באתר זימני, אבל כשהוא כבר חייב לי את הכסף, הגיע הזמן, ואמר לי, קני, הוא אומר לו, תשמע, אני יודע, אני חייב לך את רבע מיליון, לך קח את השדה, לא קני, אז הוא לא קונה, מי טיים, המחמת כיסוב, הוא דקאמר לי, הוא מתבייש, הוא לא מתכוון לתת לי את השדה, הוא מתבייש, אז אולי אחרי הזמן, פיראון, באמת זה לא יחול. ולא היא אומרת הגמרא, זה לא נכון. ואפילו בגוזים נהנה מלא קני, גם אם אתה פוגש אותו תוך כדי זמן ההלוואה, אנחנו אומרים שהקניין לא חל, והיידק אמר לי, קני, הסיבה שהוא אומר לך, תקנה את השדה, כסבה כמעט איזימנה, לא לידי לתרדן. הוא אומר, תשמע, איפה אני אשיג את הכסף, לא רוצה שהוא יבוא אליי להפריע לי, בגלל זה הוא רוצה להתפטר ממך, הוא נותן לך. אבל בעצם הוא לא רוצה לתת לך שדה שווה מיליון, תמועת הרבע מיליון, ממילא הקניין לא חל, אפילו שזה תוך כדי זמן ההלוואה. בסדר? ברור? אמר הפאפה, הפאפה רוצה להגדיר את זה אחרת. היי אסמכת, תראו, אנחנו לקחנו להסמכת את המקרה קיצוני כדי שזה יהיה מובן. אבל אתם יכולים להבין שיש אסמכת זה גם על מקרה פחות קיצוני. יש לך שדה ששווה 950 אלף, ואתה תנקור את זה במיליון. יש לך שדה ששווה 900, ואתה תתן לו את תמורת המיליון. אתה אומר לעצמך, עד שאני אשיג את 900 אלף לשלם לו, שיקח כבר את השדה. אז זה איזשהו מעשה ייוש שאנחנו אומרים בתוך תוכה אתה לא שלם עם זה. זה לא קניין, אם אני אומר אסמכת לא קניה. רבע מיליון על מיליון, ברור שזה לא הגיוני, ודאי, זה לא אסמכת כבר, זה מעשה שטות. אבל אתם צריכים לדמיין מקרה שהוא יותר ברור, כאילו יותר קרוב להיגיון. אמר רב פאפה, היי אסמכת זימנין קניה וזימנין לא קניה. רב פאפה רוצה ללכת נגד ההגדרה שאמרנו עכשיו. הוא אומר, תלוי מה קורה. לפעמים זה כן קניין, אפשר לראות שהוא כן מתכוון, לפעמים זה לא. אשכחי דקשת אישיך, אתה בא, מוצא אותו שותה בירה, בן אדם שמח עם החיים, הוא לא לחוץ, אז הוא לא לחוץ ממך, הוא לא נותן לך את השדה כי הוא לחוץ. קני, אז ממילא אם הוא אומר לך, תשמע, אני יודע, אני חייב לך את ה-900,000, קח את השדה שלי של מיליון, נסגור עניין. אז זה קניין, כי אתה יודע שהוא לא עושה את זה מתוך לחץ. אבל אם אתה פוגש אותו, דקמה הפך הזוזי, אתה מוצא אותו רץ מבנק לבנק, מנסה להשיג את הכסף, לשלם לך, אז לא קני, אז באמת זה לא קונה, כי אתה רואה שהוא עושה את זה מתוך לחץ. הוא מנסה להשיג את הכסף, הוא לא מצליח, אז זה מוכיח שזה מתוך לחץ. אמר לרבך המדיפתי לרבינה, אז הוא שאל אותו, מה, זה היגיון? בגלל שאתה מוצא אותו בבירה, אתה יכול לבנות כך שהוא רגוע? תלמה לפקוחי פחידה קשתי, אולי ההפך, הוא שותה בירה להפיג את צערו, לרגע, זה הכדור רגע שלו, הוא לחוץ ממך, בגלל זה הוא שותה בירה. מי אמר לך שזה למה שהוא עכשיו מוכן לתת לך את השדה? זה המדד. אינם היא נשכינה, אסמך הזוזי. או אולי מישהו אחר הבטיח לו את הכסף, ועל זה הוא סומך, אבל זה לא אומר שהוא לא לחוץ. אלא אמר רבינה, רבינה אומר, מתי אתה יכול לדעת בבירור מה... האם הוא מוכר מתוך לחץ או לא, הכלל הוא כזה. אי קפית בדמי, אם הוא מדקדק, ואתה רואה שכשהוא מוכר דברים, הוא תמיד מוכר בערך הנכון, הוא לא עושה הנחות לאנשים, הוא לא לחוץ על כסף, ודאי קני, הוא מוכר את זה והוא שלם עם המחר, כי הוא לא בן אדם שעושה ויתורים. אמר לרבך המדיבתי לרבינה, דילמה סבר כי יחיד לא תזה לארי. אולי הסיבה שהוא מוכר במחיר הגיוני, זה כי אם אנשים יחששו שהוא פשט את הרגל, אז אף אחד לא יציע לו מחיר מלא. כולם ידעו שהוא לחוץ על כסף. אז בגלל זה הוא יודע, אסור לו לרדת במחיר, כי ברגע שהוא ירד פעם אחת, זהו. אז כולם ידעו שהוא לחוץ על כסף, אז אולי זה למה. אבל מי אמר שזה אומר שהוא שלם עם המחיר הזה? יכול להיות שפה הוא עושה את זה מתוך לחץ. בגלל זה הוא נותן לך הנחה. זה שהוא מקפיד, זה לא אומר כלום. יכול להיות שכללית הוא לא ייתן הנחות, כי הוא לא רוצה שיצא שמוע שהוא פשט הרגל. אז מיד אוטומטית כל הערך של הקרקע שלו ירד.
מה? לא יסמכו על זה?
אלא אמר הפאפה, איקפיד בערה ודאיקני. אם הוא בן אדם שאתה יודע שהוא לא מוכר קרקע בשום מקרה, בן אדם אינטליגנטי, יש לו נדלן, הוא לא מוכר את זה, הוא יודע שיש זה פוטנציאל לעלות. אתה יודע שהוא בן אדם שלא מוכר, גם תציע לו את השווי של הדירה שלו, גם תציע לו את השווי של השדה, הוא לא מוכר. אז אתה יודע שהוא במצב יציב מבחינה כלכלית, וכשהוא מציע לך הנחה, אני יודע שאני חייב לך את ה-900,000, קח את השדה הזה במיליון, אתה יודע שהוא רציני, זה לא מתוך הסמכתה, ואתה יכול, הקניין חל. ואמר רב פאפה, אף אגב דאמר רבנן הסמכתה לא קניה, הפותק יהב אלה מקבא מיני, למרות שחזל אמרו שהסמכתה לא קונה, אבל אם בן אדם כן רוצה להכיל הפותקי, אז זה כן יכול לגבות מזה. מה זה הפותקי? בן אדם חייב כסף, הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לשבד את כל הקרקע שלי לכסף שאני חייב לך, בוא נעשה הפותקי. הפותהי קאי, על האדמה הזו יכול החוב. אז מה זאת אומרת? את הערך של החוב תוכל להוציא מהאדמה הזו. אל תלך לכל הקרקעות שלי לשבד אותם, להוציא את החוב. לא, החוב חל על האדמה הזו. זה כן יכול לעשות. סליחה? אז שוב, רב פאפה אמר לנו, למרות שהסמכת לא קני, הפותק יהב אלה מקבא מיני. אם הוא אמר לו, תשמע, קח את הקרקע תמורת החוב, מה שהוא כן יכול לעשות, זה לקחת את הערך שהוא חייב לו מהקרקע, כן? לגבות את זה מהקרקע. הבן אדם אחר כך יבוא יאמר, אני רוצה לתת לך כסף, אני לא רוצה שתיקח את האדמה. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה אמרת לי את כל הקרקע אני יכול לקחת על החוב. אני לא לוקח ממך את כל הקרקע, זה הסמכת. אבל את הערך שאתה חייב לי, אני כן לוקח מהקרקע. זה הפותקי. אתה כן החלת על הקרקע את החוב לכסף שאתה חייב לי. אתה לא יכול לומר לי עכשיו, שמע, קח את הכסף. לא. אתה אפשרת לי לקח את הקרקע, לקחתי את הקרקע. זהו, זה שלי. אמר לרב הונה ברייד רב נתן לרב פאפה. מיקה אמר לי, קני לגוביינה? מה? האם הוא אמר לו, תקנה לגבות מזה? אמר לי, מרזות רב רייד רב מרי לרבינה. והיא אמר, קני למיגווה מיני. קני, סוף סוף אסמכתי ואסמכת לא קני. רשי, סוף סוף אסמכת היא, זה לא אמר לי קני לגוביינה, אלא אם איני נותן לך מכאן מעד 3 שנים, אז תקנה מהקרקע. הדרה ולהסמכת, זה כל דעי אסמכת הוא. בכל זאת זה אסמכת, לא יצאת מהסיפור שאסמכת, כי מה הוא אומר לו? אם אני לא אשלם לך עד סוף 3 שנים, אז תיקח. האם הוא באמת רוצה את זה? לא, הוא מעדיף לשלם. אתה רואה, בסוף הוא כן בא לשלם. אז איך אתה מכריח אותו שזה יהיה על הקרקע? אלא הפותקי, כאמר הפאפה, מה אם הפאפה התכוון כשהוא אמר שזה יהיה הפותקי? זה לא שהוא אמר לו, אתה יכול לקחת מהקרקע, כי זה דבר, הוא לא התכוון לומר. שוב, רפאפה בהבנה הפשוטה אמר לנו, כשהוא אמר לו, אם אני לא משלם עד 3 שנים, קח את האדמה שווה מיליון, אז הוא אומר, אני לא לוקח את המיליון, אבל את הערך של ההלוואה אני כן לוקח. אז שאלו אותו, רגע, אבל זה לא מה שהוא התנה. מה שהוא התנה זה אסמכתה. אסמכתה לא קניה. אם זה לא קניה, איך מכוח זה אחר כך אתה לוקח את הקרקע שבערך הזה? הרי לא היה חלוט. אנחנו אומרים, זה לא קניה. כן? אז אנחנו אומרים לו, מה שרפאפה אמר, זה לא יהיה לך פירון אלא מזו. איך הפותק יכחל? כשהוא אמר לו את זה, הוא אמר לו, אתה לא תגבה ממני, אם אני לא משלם, אתה לא תגבה ממני חוץ מהקרקע הזו, כן? אז כבר חל, אתם איתי? כבר חל הפותקי על הקרקע, והוא אומר לו, ואם עד סוף שנים ואם עד סוף הזמן לא גבית, אז אתה יכול לקבל את כל הקרקע. על החלק הסופי הזה זה לא חל. כן? אז אנחנו מחלקים פה. כשרפאפה אמר שאני יכול לגבות מהקרקע, מה שרפאפה לימד אותי, תמיתי, זה שבעצם אני עושה מעין פלגינה דיבורה. הוא עשה איתי תנאי. אני לוקח לך את ההלוואה. תוך 3 שנים אתה רוצה לגבות את ההלוואה מהקרקע, אתה יכול, הפוטיקי. הלוואה זו חלה על הקרקע. אחרי 3 שנים, אם לא שילמתי בכלל ולא לקחת מהקרקע, כל הקרקע תהיה שלך. החלק הסופי הזה הוא אסמכת ולא קניה, אבל את הערך אני כן יכול לקחת מהקרקע. אתם איתי? ברור? מנדי? כן? לא כל כך.
כן ולא.
מה זה הפוטיקי? הפוטיקי זה שאני אומר, לא כל הקרקע שלי משובד לך, אלא מהאדמה הזו, הערך שאני חייב לך, משובד לך. בן אדם לקח ממני הלוואה $250,000. הוא אומר לי, תשמע, יש לי אדמה שווה מיליון, תוך 3 שנים, אם אתה רוצה לקחת את $250,000 שאני חייב לך, קח מהאדמה הזו. אז אני לוקח רבע אדמה ששווה $250,000, גמרנו. הוא אומר לי, אם עד סוף 3 שנים לא שילמתי לך, אז תיקח את כל הקרקע. עכשיו, זה דבר בלתי הגיוני. אז אנחנו אומרים את המשפט הסופי הזה, זה אסמכת. אין היגיון שבן אדם על $250,000 ייתן לי מיליון, נכון? זה לא קניה. אם בסוף 3 שנים אני רוצה לקחת את כל הקרקע, בית דין אומרים לא, החלק הזה של התנאי בטל. מה עם החלק הראשון? מה עם הפוטיקי? הוא אמר הפוטיקי. כל 3 שנים אם אתה רוצה לגבות את ההלוואה, אתה יכול מהקרקע הזה $250,000. זה כן, זה מה שהפאפה לימד אותי. שגם כשאני אומר אסמכת לא קניה, אז אם הוא אמר 2 משפטים, אז החלק הראשוני של הפוטיקי כן חל, החלק הסופי לא חל. אנחנו הבנו שרפאפה אמר לו, רפאפה אמר, כשהוא אומר לך, אתה יכול לקחת את המיליון מהאדמה, אז אני אומר, את המיליון אל תיקח ואת הרבע תיקח. על זה שאלנו, מה זאת אומרת? אם אסמכת לא חלה, אז שום דבר לא חל, אין לך כלום. ענינו, לא מדובר במקרה הזה. רפאפה אמר את הדין על מקרה שיש 2 משפטים. הוא אומר לו, תוך 3 שנים הפוטיקי, תוך 3 שנים הפוטיקאי מהאדמה הזו חל השיבוד, אתה יכול לגבות את ההלוואה מהאדמה הזו $250,000, אם לא גבית, עד סוף 3 שנים אתה יכול לקחת את כל האדמה. המשפט הסופי הזה, אם לא גבית, זה אסמכת, זה לא חל, המשפט הראשוני של הפוטיקי כן חל. זה היה החידוש של רפאפה. ברור? בסדר.